רגע, יש לך פה רשימה.
אני אשים לך את זה פה.
למה?
לב חכם מימינו אומרים. אז שאני צד ימין.
אבל אני שמאלי. טוב.
איך היה כנס? לא סיפרתי.
איזה כנס? איזה כנס?
שמעתי שאתה מתחיל לעבוד עם שלי גולד,
ממש. לא, יש הקלטה. יש הקלטה.
עכשיו אני אקבל אותה, אני אביא אותה.
לא, אתה מקליט, אז אני לא יכול...
זה היה...
אני מכיר אותה מרוטנברג אחר.
מה?
אני מכיר אותה מרוטנברג אחר.
איזה?
פרופסור רוטנברג, אתה מכיר אותה? שמעת עליו?
הפסיכולוג.
כן. אז היא
מלמדת
אצלו גם במכון הרבה פעמים.
היא מלמדת אצלו?
כן. מעבירה כמה שיעורים מדי פעם.
אה, עכשיו זה מסביע. טוב.
אני לא יודע.
אני חושב שבגין צילמו את זה.
יש פה מישהו שהקליטה את זה, אני אעלה את זה לאתר, היא הקליטה את זה ופשוט יעלה את השיעור עוד מעט. תביא לי את זה ואני אעלה את זה.
כן? לא, יש לי את ההקלטה של החלק שלי.
הקלטת את זה?
מצולם?
ביקשו, אז אני הקלטתי. לא, לא, לא מצולם.
אז תשלח לו עכשיו בוואטסאפ.
כן, תשלח לו.
למה לא שלחת?
כי יפה.
הוא צנוע.
יש לך את זה בוואטסאפ? בטלפון?
לא, אני חושב שאני מחקתי מהטלפון.
לא,
זה יש לי במחשב, יש לי במחשב.
אפשר יהיה למצוא את זה, אנשים יקליטו שם.
כן, אני תכף תבוא עם מה שהקליטה.
טוב. אז היא מלמדת שם, טוב. מה היא מלמדת שם? רוח ואבל?
רוח ואבל.
נושאים של...
אני מגיע, אני מציג את עצמי, היא אומרת לי, טוב, אולי עכשיו אני אלמד משהו על מניטו.
ככה? בציניות?
לא בציניות, על אמת.
לא.
היא לא מכירה.
היא שופעת גם כך. לא, בסדר.
אמרו לי שהיא אומרת בדיוק אותם דברים בכל מקום, לא משנה מה הנושא. רק הסוף, החמש דקות האחרונות זה...
הקצב הוא אותו, הקצב.
הבדיחות אותן, הבדיחות אותן... מה?
היא הייתה לקוחה את המשנה של חב"ד.
כן, והיא דיברה על חב"ד.
וואלה.
כן. נזכרתי במשהו שמישהו סיפר לי פעם, מישהו שאל את מניטו. מה הוא חושב על האדמו"ר האחרון? על האדמו"ר האחרון. אז הוא ענה, ומה הוא חושב עליי?
לא רק זה, הוא סיפר פעם שהוא היה באיזו הרצאה, ויש בן אדם שהוא היה חבד לי כל הזמן, הרבי אמר, הרבי אמר, אז אני תוקם, הוא אומר, לא הרבי אמר, התורה אמר.
טוב, בסדר, זה אותו דבר, לא אצלם, לא? זה אותו דבר, טוב, אז...
ככה זה קצת עצוב, בסדר.
זה קצת עצוב, אבל זה מה שהיה, מה אני אעשה? מה אני אעשה? לא מבין איך... איך מעיזים לדבר על משהו שלא... שלא מכירים. אבל יש, מה לעשות? טוב, איפה היינו?
231.
231? עד כדי כך. איפה ב-231?
ביהודה ורבין נחמיה
חולקים. הגענו למשנה. טוב, אני אקרא את הפסקה לפני זה. מבין שכל השאר כבר עסוקים בניקיונות.
זה גם
ניקיון
פה.
את החמץ
מהחלונות.
מהחלונות, כן, זה... בטח. בטח. יש דברים חשובים מאוד שצריך לעשות אותם. טוב.
טוב, יש ילדים קטנים עדיין בבית, אני יודעת. יש כבר חופש.
יש כבר חופש עכשיו?
כן, אני חושבת שהם כבר מתחילים.
היום, היום, לא?
עכשיו מתגבש, ממש מתגבשת קבוצה של הורים, כדי סוף סוף להתמרד נגד כל הסיפור הזה של חופשים לפני החגים, שבוע לפני החג.
בקיצור,
כן,
יצריפו,
קיצרו את החופש,
מהשנה, זירו. טוב. יש הבדל מהותי בין המאמר הראשון לשאר המאמרים. כל אמירה מתייחסת לדבר פרטי, למעשה מסוים. יאיורת, הצ'ארת וכו', אולם לברוא זה לברוא הכל בבת אחת. זהו גילוי של הרצון המכונה על ידי המקובלים כתר עליון. במילים אחרות, הכל נברא מיד בעולם הבריאה, בבת אחת. בעולם היצירה, על ידי כל אמירה יוצא אל הפועל פרט נוסף. כאשר אומרת התורה, ותוצא הארץ דשא, היא מתכוונת לכך שהארץ מוציאה אל הפועל מה שכבר היה בא בכוח. זה נעשה על ידי האמירה ויאמר אלוהים תדשא הארץ דשא וכו'. לפניכם מקור דברי המהר"ל במדרש המביא מחלוקת בין רבי נחמיה ובין רבי יהודה בנוגע למשמעות המילה בראשית. רבי יהודה ורבי נחמיה חולקין. רבי יהודה אומר לששת ימים נברא העולם שכתוב במעשה כל יום ויום ויהיכן. הרי שיטתו של רבי יהודה. ורבי נחמיה אומר ביום הראשון נברא כל העולם. בסדר? יש כאן מחלוקת יסודית ביניהם. האם זה הכל בבת אחת, זה רבי נחמיה? או שבכל יום ויום יש בריאה חדשה. אמר לרבי יהודה, מהו שכתיב במעשה כל יום ויום ויכן? אמר רבי בחריה, בשיטתו של רבי נחמיה, ויאמר אלוהים תוצא הארץ, אין לשון תוצא אלא בדבר שהיה מוכן מבראשית, שנאמר בראשית וכו'. טוב, זה היה כאן מחלוקת יסודית, אבל כבר הבנו שההכרעה במחלוקת הזו היא כפי רבי נחמיה. הכל נברא בבת אחת. כן? מה נברא? העולם הבא. זה בעולם הבריאה. בעולם העשייה, זה העולם שלנו, יש לנו את העולם הזה. מהו העולם הזה לעומת העולם הבא? אז כאן צריך להשתמש בתיאור של המקובלים. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הבא וצמצם אותו לממדים של העולם הזה. איך זה נעשה? דרך תהליך שנקרא השתלשלות העולמות. אבל זה מסביר דבר חשוב ביותר, והוא שמה שמתגלה לאט לאט, כפי שראינו במדרש הקודם, לגבי האמת, אמת, אמת מארץ תצמח, מה שמתגלה בעולם הזה, מקרב אותנו לעולם הבא. זאת אומרת, העולם הבא זה העולם הבא בתוך העולם הזה. זה לא ישות נפרדת. זה לא יש פה עולם כזה, ובאיזשהו מקום אחר יש עולם אחר. לא. העולם הבא זה העולם כפי שהוא אמור להיות. מתי? בסוף התהליך ההיסטורי שנקרא היום השביעי של ימי המעשה. וההבדל המהותי בין ששת הימים הראשונים ובין היום השביעי הוא שבימים הראשונים מי שפועל זה הקדוש ברוך הוא, הבורא, וביום השביעי מי שפועל זה האדם. אבל יש כאן רצף. יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי ושביעי, ואחר כך שמיני, שזה הגילוי או ההגעה של העולם הזה למצבו כפי שהוא במחשבת הבריאה, קרי העולם הבא, ואחר כך יש עוד שלבים. ככה הוא התיאור אצל המקובלים. תהליך היסטורי שמתרחש בזמן ובו יש שלבים. בסדר? לא לבלבל את התיאור הזה עם התיאור שיש למשל אצל הרמב״ם. אין לזה שום קשר. כאשר הרמב״ם מדבר על העולם הבא, הוא מדבר על עולם הנשמות. זה לא אותו דבר. בסדר?
אבל לפי דעת המקובלים, הקדוש ברוך הוא לא פועל בעולם הזה. בישיבות ביום השביעי. זה היום השביעי
לא.
שבו הוא מפסיק לעשות שום דבר.
לא.
הוא נח. אנחנו...
לא, לא, לא. לא מדויק, לא מדויק. המדרש אומר שהוא שבת ממלכת עולמו, אבל פועל עם הרשעים ועם הצדיקים. למה הכוונה? מלכת עולמו זה מה שאנחנו קוראים היום הטבע. בסוף היום השישי עם הופעת אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא החליט לקבע את התנהלות, התנהגות העולם כפי שהיא הייתה באותו זמן, ומאז היא הפכה להיות מבחינתנו הטבע שאנחנו מכירים. כן? זה נקרא מלכת עולמו. אבל הוא משגיח. כך שיש כאן שני אופנים שונים של התגלות. יש התגלות דרך חוקי הטבע. כן. ויש התגלות דרך ההשגחה. דרכי ההשגחה.
שהם לא ברורים לנו מה זה ההשגחה.
זה מאוד ברור לנו מה זה, אבל בדרך כלל זה מתברר בדיעבד. יש כאן למשל דוגמה אפשר להביא מהסיפור של יוסף והאחים. כאשר יעקב נפטר, אז הם כולם עולים לארץ כדי לקבור אותו, כן? ואז יש, הם חוזרים לארץ, ויש כאן איזשהו סיפור שלא כל כך ברור, שהאחים פתאום חוששים. שמה יוסף עכשיו יסגור איתם חשבון, כן? ויש שמה שני פסוקים ש שצריך להסביר אותם. איפה זה? רק שנייה, כן, כן, סביב הסיפור הזה. כן, ויראו אחרי יוסף כי מת אביהם וכו', כן? בסדר? אז הם אומרים לו, כות אמרו ליוסף, אנא שנה פשע אחיך. וחטאתם כי ראה גמלוך ואתה שנה לפשע עבדי אלוהי אביך וכו'. בסדר? ואז יש את התשובה של יוסף. ויאמר אליהם יוסף, אל תיראו כי התחת אלוהים אני. ואתם חשבתם עליי רעה, אלוהים חשבה לטובה. למען עשה כיום הזה להחיות עם רב. מה שאומרים, זאת אומרת, יש כאן התיאור לפי יוסף. הוא תיאור בדיעבד. אתם רציתם באמת לעשות משהו מסוים, לא כל כך סימפטי, כן? כי חשבתם כך וכך. מדוע פעלתם כך? מתוך הבחירה החופשית שלכם. מה מתברר בדיעבד? שזה היה מהלך אלוקי. ההשגחה פעלה בצורה כזו שגם אם אתם חשבתם לרעה, בסוף יצא טוב מהדבר הזה.
השאלה אם מעשה הרע הוא היה מעשה אלוהי.
ודאי,
כל דבר שאני עושה,
כל דבר
ואז חסרה לי אחריות, איזה בחירה
אחרת. לא. כל דבר שאתה עושה, אתה עושה כי אתה בן חורין. החלטת לעשות א', כרגע אתה עושה א'.
שזו לא הייתה המטרה, אבל שזה,
אבל זה לא משנה. בדיעבד מתברר שגם המהלך הזה שאתה חשבת אולי לגרום למישהו משהו לא טוב, כן, הקדוש ברוך הוא יודע לקחת אותו בחשבון ולנווט כך...
לשנות.
לשנות.
זה לשנות, כי אם...
כן, בסדר, בסדר. כך, כך, שבסופו של דבר זה הופך להיות חלק מהמהלך. בדיוק, בדיוק, זה זה, זה זה, זה זה, אבל, אבל, אבל...
הם היו חייבים לעשות
טוב, כן, נכון.
הם היו לעשות טוב, וזה היה מגיע יותר מהר, אבל...
לא, זה לא עניין של יותר מהר או לא יותר מהר.
היה מגיע אחרת.
אחרת, בדיוק, בדיוק, בדיוק.
גם היה מגיע, בדיוק.
לא, שוב, מאוד חשוב כאן להבין, התכלית היא תכלית אחת, אין. השאלה זה הדרך. השאלה היא שאלת הדרך. יש דרך המלך, ויש דרך כזאת ש...
אני זוכרת, מניטו קלמן היה מספר על הנשים שהיו קורות בבית כנסת, הסיפור של יושב, והיו בוכות לפני הזמן, כי הם ידעו מראש מה הולך לקרוא. אבל כן, זה אבל... לא היה יכול, זה היה יכול להיות אחרת.
כן, 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 זה, לא, לא, זה, זה, יש כאן, שוב, אני לא פועל בדיעבד, עכשיו אני צריך לפעול. אז יש חלופות, ואני בוחר. האם יש אילוצים? יכול להיות שיש אילוצים. לא כל דבר הוא בלי התניות, הוא בלי אילוצים, בלי... זה לא. אבל יש כמה נקודות שאכן אני מקבל את ההחלטה. קיבלתי ההחלטה עכשיו. יש תוצאות להחלטה שלי. ואני אחראי לתוצאות האלה. לא, אני לא יכול לבוא ולטעון. למה? לא, למה? כי יש חוקים, זה בדיוק הנקודה כאן. אם אין חוקים, אם אין קיבוע, אני תמיד יכול לבוא ולטעון, סליחה, חדש לי, כן? לא יודע שאם אני לוקח את הסכין ודוחף את זה לבטן של בן אדם, אני לא יודע, לא. אתה לא יכול לבוא להגיד דבר כזה. לא רק שיש חוקים, יש חוקים שאתה יכול לחקור אותם ולהבין אותם ולדעת מה התוצאות הצפויות, כן? ולכן אתה אחראי. בסדר? זה צד אחד. וככה חייבים לראות את הפעולה האנושית. מצד שני בדיעבד, כאשר אני מנתח את הדברים ואומר, זה קרה ככה וכתוצאה ו, 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 פתאום אני רואה איזשהו מהלך שלם, כן? ואז אני יכול להבין בדיעבד שאין כאן לא מקריות, אלא יש כאן יד מכוונת. אבל זה בדיעבד. והבדיעבד יכול להיות שייקח שנים. כי עד שאני רואה את כל המהלך ויכול להסתכל על כל מה שקרה, אני לא יודע. אני עסוק ביום-יום, בפעילות. וכל פעם שאני מגיע לצומת, אני חייב לקבל החלטה. לאן? אז אני רואה את הצומת ואני רואה את הדרך. בצד ימין, אני רואה את הדרך בצד שמאל. מי אומר שאם אני הולך לצד ימין, בסוף אני מגיע בדיוק לאותו יעד?
הטענה שלך שכן.
הטענה, לא שלי. זה של התורה, אני לא הרבה. שכן, כן, מגיעים ליעד אחד. לפגישה עם ריבונו של עולם. כן? זה מאוד חשוב להבין את, את הנקודה הזאת. ולכן המדרש אומר, פועל עם אלו ועם אלו. מי זה אלו? הרשעים והצדיקים. לכאורה אתה אומר, רק הם הצדיקים, מה הרשעים בסיבור? לא! יש שרשרת כאן, ובסדר, זה מסבך, זה מסבך. כן? הראשון שבאמת עמד על הנקודות האלה זה רבי צדוק הכהן מלובלין. הוא באמת הסביר את את הבעיה בצורה ברורה מאוד. כל השאר לפני זה, זאת אומרת, אחרי שמבינים את זה, מבינים את מה שהם אומרים, אבל הוא בצדקת הצדיק באמת...
הוא את זה קודם, רק הוא הסביר את זה נכון.
לא, הוא באמת נתן להבין באמת את את הסיפור הזה, אבל המפתח להבנת כל הדברים האלה זה באמת בדיעבד או לכתחילה כאן כרגע מה זה. וזה בדיוק מה שיוסף אומר. אתם חשבתם א',
לא,
לא, זה לא שפתאום הוא חשב ב', אלא הוא לקח את האלף שלכם בחשבון. היום יודעים את זה, כשבוויז אתה לא הולך לפי מה שהגברת אומרת, מה היא אומרת? היא עושה חישוב מחדש של המסלול, זה בדיוק זה, במובן הזה. בדיוק. שזה יהיה גבר? כן? אוקיי, בסדר.
אתה רואה פה שיש מה שמהר או לא מהר. זה הדרך הכי מהירה.
לא בהכרח.
זה כן, לאווי זה הכי מהר.
לא, אני יכול גם להגיד הדרך הקצרה ביותר. זה לא בהכרח המהירה. מה? כן, בסדר, לא משנה. בסוף אני כתבתי את הכתובת. אז הקדוש ברוך הוא כתב את הכתובת. הוא גם כתב תאריך.
מה? לזו שאתה מגיע.
הוא גם כתב תאריך. סוף האלף השביעי.
השביעי
או
השישי?
מה? אנחנו...
שביעי.
אנחנו...
סוף השישי.
כן.
סוף השישי.
מה אמרתי? סוף היום השביעי, סליחה. סוף היום השביעי. כן. שזה סוף האלף השישי. כן. צדקת. כן.
הבנת אותי.
למה? את ממהרת לאיזשהו מקום?
לא, היא חשבה שיחה בגיעה ארבעה שלך.
יש לי סיפור,
אני
לא
חושבת פה. טוב. בסדר? אז זה הסיפור כאן. טוב. נעזור למדרש שלנו. דעתו של רבי בחריה, הליבה דה רבי נחמיה, היא שהכל כבר קיים בעולם הבריאה, במחשבת הבריאה, והוא יוצא לפועל בשישה שלבים. רבי יהודה חולק על רבי נחמיה ואומר כי הכל כבר יצא מיד אל הפועל. שניהם קוראים את המילה בראשית כמורכבת משתי מילים בראשית. אולם הם נחלקים בנוגע למשמעות המילה שית. האם המשמעות היא שט, משהו כשהוא יציב, ואז הפירוש הוא שהקדוש ברוך הוא לא רק ברא הכל בבת אחת, אלא גם הוציא מיד את הכל אל הפועל, כדבר יציב הכולל כבר את כל מה שצריך, זה רבי יהודה לפי ההסבר הזה שנותן מניתו, או האם המשמעות אישית בלשון שש רוצה לומר, ברא הקדוש ברוך הוא הכל בבת אחת, אולם במדרגת העולם הבריאה בלבד, כאשר בשאר העולמות, עולם היצירה ועולם העשייה, לקח שישה ימים כדי להוציא לפועל את כל הפרטים שקיימים כבר בפוטנציה. שימו לב שלפי ההסבר הזה שמניתו שונה מההסבר הרגיל שנתתי לפני זה. המפרשים של המדרש מסבירים כפי שאני פירשתי לפני זה, שיש מחלוקת יסודית, שאחד, רבי יהודה, בא ואומר
הכל בבת אחת,
והשני בא ואומר בשישה שלבים, אבל זה לא שהכל היה בבת אחת, כן? כאן הוא מפרש אחרת לחלוטין. כאן הוא מפרש שאכן, אין כאן מחלוקת יסודית, יש כאן הסתכלויות שונות, איך אני מבין את המושג הזה שנקרא בראשית. עד איכן זה מגיע, בבת אחת הזה. האם זה מוגבל לעולם הבריאה, או שזה גם כולל את כל שאר העולמות? כן?
העולם כמו שהוא נראה היום, אז ברא שיט, זה לפי שיט של היום. וזה משהו ברא.
כן. טוב. אז מה שמעניין אומר כאן, עצמך דברי רבי נחמיה אלו, מפרין המהר"ל בין המאמר הראשון לשאר המאמרות. המאמר הראשון בראשית ברא כולל הכל במדרגת עולם הבריאה, ושאר המאמרות הן במדרגת עולם היצירה. וזאת כדי להוציא לפועל את הקיים כבר בכוח, וזה נעשה בממד הזמן במהלך שישה ימים. מה? בבת אחת בעולם הבריאה. השאלה שמסתתרת מאחורי ההסבר הזה היא שאלת הזמן, המשך. ממתי אפשר לדבר על משך? האם כבר מתחת לעולם הבריאה יש את המושג הזה, או שזה נמצא במקום אחר? לפי ההסבר של רבי נחמיה, התשובה היא פשוטה. בעולם הבריאה אי אפשר לדבר על זמן. ברגע שאתה מתחת לעולם הבריאה, יש זמן, יש משך. הזמן הוא חלק משאר העולמות. הם מתחת הזמן. זה גם הולך עם מה שהמקובלים מסבירים מבחינת ההגבלה בין העולמות ובין הספירות. עולם הבריאה זה, הוא מקביל לבינה. ויש מושג אחד מאוד חשוב בעולם בספירת הבינה, זה התשובה. והתשובה היא מעל הזמן. היא מחזירה את האדם כאילו לפני. זה הכל קשור כאן. כן? אבל לא משנה אם זה רבי נחמיה או זה רבי יהודה, אין מושג כזה שהזמן או המשך מופיע לפני עולם הבריאה. לפני עולם הבריאה יש לנו את עולם האצילות. כן? אין זמן שם. אז איך אפשר אם כן להסביר ולהבין את דברי חז"ל, למשל, שהתורה קדמה לבריאת העולם 2000 שנה? הנה, מדברים על זמן. את צריך להבין את זה, כמו בכל מקום אחר, אצל המקובלים, זה לא עניין של קרונולוגיה, אלא זה עניין של מדרגות. וראינו את זה כשלמדנו בסוף את דברי העץ חיים, כן? נחזור לשנייה לעמוד 325 או 324 לשנייה, כן? שמה, כאשר אומר, דה כי תרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות. הכיתרם הזה שלכאורה זה גם כן מפנה אותנו לממד של הזמן, מניטו הסביר כמדרגה, מבחינה לוגית, כן? לא מבחינה קרונולוגית. אז זה אותו דבר כאן. אותו דבר כאן. תורה, המדרגה של התורה היא עליונה יותר מהמדרגה שנקראת בריאת העולם. אם עולם הבריאה מקביל, קשור לבינה, אז התורה היא שתי מדרגות מעל. כתר. לזה הכוונה. בסדר? אז בהתחלה זה נשמע קצת מוזר. אני צריך להתרגל. וכפי שמניתו היה אומר, אחרי 40 שנה מתחילים להתרגל. כן, יש עוד תקווה. זה לא הרבה זמן, 40 שנה. אז יש כאן עניין של מדרגות. בשלב כלשהו, החל מהמדרגה הזאת שנקראת בראשית, מתחיל להופיע הממד של הזמן. ולכן מתחילים לדבר על ימים. גם כאן, המקובלים לא יסבירו את המילה יום, כפשוטו, שאני לא יודע מה הפשט שלו, אלא כגילוי הספירות, סדר הספירות, בניין הספירות. כל יום מקביל לספירה מסוימת, החל מחסד וכו'. תן לו. אז זה ה...
לפי המדע של היום, מתי מתחיל בעצם הזמן?
לפי ה...
מדע של היום?
מי אומר שהוא מתחיל?
מהזמן הקדום.
מה?
הזמן הקדום.
דבר מאוד מעניין, שכל אחד קבע לעצמו נקודת אפס. לפי המקובל בעולם המערבי, אנחנו בשנת 2016, לעולמה. כי מישהו סימן אפס.
כמו טמפרטורה, אותו
רעיון. לא, הוא צודק. לא, כי יש אפס מוחלט. לא. לא, 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 זה לא הגדרה, זה מצב. מצב. אבל אתה צודק לגבי האפס הסלסיוס. לא, אבל יש, אבל האפס הסלסיוס קבעו אותו, כי אמרו, זה מפרט מצב, מצבי הצבירה של המים, אז זה מנוזל למוצק, ובצד השני מנוזל לגם. בסדר. אפס, מאה, תחלק. פרנאייט. זו החלטה אחרת, שחירותית גם כן. כן? אבל קלווין זה אפס מוחלט, שאף פעם לא מגיעים אליו. כן? אבל מבחינת הלוח, יש מישהו שהנה אמר אפס. אצל המוסלמים, האפס שלהם הוא המאה השביעית של הספירה הנוצרית.
נכון,
זה גם משנה את התפיסה של ההיסטוריה. זה לא משהו נוטרלי. אצל היהודים זה מעניין מיותר. אין אפס. משך שנים השתמשו בספירה אחרת לחלוטין. מניין השטרות. הייתה בעיה טכנית. האם יש אפשרות לדעת האם שטר הוא מוקדם או מאוחר? בא בן אדם עם שטר ואומר, אתה חייב לי 100 שקל. יש לך תימה, יש לך איזה? מתי זה נחתם הדבר הזה? צריך לכתוב את התאריך, כן? אז אמרו, בסדר, לא. בואו נקבע תאריך. בריאת העולם זה המצאה חדשה. כן, 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 זה מתקופת, סוף תקופת הגאונים. השתמשו במניין שנקרא מניין השטרות. בתקופה הלניסטית היה איזשהו מלך, והוא גם כן התמודד עם, עם הבעיה הזו, וקבע באופן שרירותי גם כן תאריכים. בסדר? ואמר, הנה, החל משנה שנה זו, זאת השנה אפס. בסדר? היהודים ימצאו את זה. למה? לא היה לנו משהו, אפשר לבוא ולספור מבריאת העולם? לא, כי זה לא עניין אף אחד.
מתי זה היה?
זה היה בתקופה של, של המכבים. לפני כן אין לנו שום אינדיקציה של ספירה כלשהי של שנים.
לפי היובל?
לא, היובל כן, אבל זה לא אומר אפס.
אז
בסדר, אז מכיוון שכנראה תוחלת החיים של בן אדם זה היה פחות או יותר, בסדר, אבל זה לא עניין את היהודים, אף פעם. מבחינה טכנית, אז התחילו לבוא ולהגיד, בסדר, שטרות, צריך לדעת בדיוק מאוחר, מוקדם, מזויף, לא מזויף וכו'. וככה ספרו עד סוף תקופת הגאונים. הרמב״ם, עוד סופר לפי השיטה הזו, והוא כמעט הראשון שבא ואומר, צריך לעבור לשיטה אחרת. עד המאה ה-15-16 במצרים ספרו עדיין לפי השטרות. יהודי תימן, עד שהגיעו לארץ, לא שמעו על שיטה אחרת. כל הכתובות שלהם, כל הכתובות הן לפי מניין השטרות.
אבל עדיין יש לו עם אפס.
לא משנה, לא, אני אומר, מבחינת היהודים זה לא עניין, זה לא עניין קדוש. במובן הזה, אצל הנוצרים אתה מזיז להם את האפס, כאילו כל העולם מתהפך, כן?
בגלל זה אתם עניינים בתעודת זהות, אין להם את התאריך
לידה? לא, אני לא יודע. משוער, יכול להיות, לא יודע. יכול להיות. כן, לא יודע. אבל, הרי בכתובה היום כותבים, ביום זה וזה וזה, שנת זה שאנו מונים פה,
בקהילת קודש,
תיבנה ותיכונן ומה שאתה זה. זה בסוף תקופת הגאונים. ואז התחיל להתפתח ויכוח, איך מגיעים למספר. הרי בתקופה שלהם אנחנו עוד בשנת 3,000 ומשהו, סוף תקופת הגאונים, כן? 4,000 וזה, כן? איך הגענו למספר הזה?
לאפס, לא
לאפס. לאפס הזה. אז קודם כל, האפס הזה, אז קשרו את זה למה שנקרא המולד של התוהו. כי גם מבחינת קידוש החודש, צריך לחשב בחזרה את כל הדברים האלה, זה מה שהרמב״ם עושה, בין היתר, כן? אבל אחד התחיל לספור, כך וכך שנים של זה וכך וכך שנים, ואז זה ויכוח. איך סופרים שנה? למשל בספר מלכים. האם שנה זה שנה שלמה, או האם החודש בתוך השנה זה נחשב, ולפי זה, בסדר. אז יש את הספר סדר עולם... אבל יש חולקים על על הספירה שלו שם. אימצו את הספירה שלו. אימצו, זה לא קדוש.
של מי? את הספירה של מי?
הסדר עולם.
כשכתוב ביהושע 40 שנה.
זה כבר דיון בגמרא בראש השנה. שם איך סופרים את 40 ומשהו שנה. האם זה באמת שנה שלמה, או זה התחלה ו... כי אחרת יש דברים שלא מסתדרים, כן? כל מיני דיונים באיזה גיל בדיוק שלמה המלך הוליד את מי שהוליד וכו' וכו'. אז יש, בסדר, זה לא קדוש.
אבל איך עשו את זה? כל פעם ביוסף יהושע אחרי 40 שנה,
אז עשו את ה... זהו. הגיעו לזה ואמרו, עכשיו אנחנו ב-5,700 וכו'.
שנאמין להם.
כן. יש אפילו מקובלים שכתבו וכותבים עדיין ספרים כדי להראות שיש טעות.
אז לא צריך
להריב
על המספר.
לא צריך להריב על המספר הזה.
אבל צריך שנבין אחד השני.
כן, זה בדיוק.
רעיון להבין אחד השני.
זה קונסטרוקציה, זה קונסטרוקציה.
התורה תורחת.
כן, אבל לא כדי לבוא ולהגיד יש זמן אפס.
להגיד מי היה לפני מי?
כן, הקרונולוגיה. הקרונולוגיה. הזמן אפס שלנו הוא לא הזמן אפס. כי הוא לפי המולד של התורוס, שזה ביום השישי, קודם כל. אז אין לנו מושג של זמן אפס, נתחיל מזה. נתחיל מזה. וזה לא קדוש. עובדה, יחליפו בדרך. יש כאלה שרוצים לטעון ש... כן היה מה שהיה לפי סדר עולם, ובתקופה כלשהי אצל המכבים, מתואמים של נוחיות, אימצו את הלוח היווני דאז, וזה החזיק מעמד עד הגאונים וחזרו לזה. לא ברור ולא פשוט, לא מצאו בגמרא שום מזכור של שנה כזו וכזו של ו בסדר. מה שחשוב זה, שוב, מבחינת המשמעות וההבנה של ההיסטוריה. יש כאלה שבאים ואומרים, זמן אפס, לא משנה איפה הוא נמצא, אז יש לפני ויש אחרי. מה לפני? אצל המוסלמים למשל. כל מה שקודם זה תקופת הבערות. יש לזה אמירה מאוד מאוד חשובה מבחינתם, כן? אצלנו, המושג של ההתחלה הוא בעייתי. 4 ראשי שנים אין. מה, אחד לא מספיק לך? לא. אז לעניין הזה אתה סופר לפי א' בתשרי, לפי זה אתה סופר לא' בניסן. אז אם זה מלך גוי אתה הולך לזה, אם זה מלך יהודי אתה הולך לזה, ואם זה עניין של המסכות בכלל אתה מגיע לחשבון אחר. יש לך גם מחלוקת לגבי חודש שבט. באמת, כל הנושאים האלה יש להם פרספקטיבה אחרת לחלוטין. זה לא... זה לא זה. טוב, ולמה דיברנו על הזמן?
רק כשאתה משנה את פסח, אחרי שאתה עושה פסח, שהוא ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה.
כן.
בסדר, חודש אנחנו יודעים בדיוק מה זה, זה כן מוגדר. זה אין לנו בעיה.
אין לנו בעיה?
לא, יש בעיה, בסדר, אבל בגדול, ברור לנו מה זה חודש, מולד.
לא, ממש לא. המולד של היום שנפתלי מכריז בשבת?
לא שנפתלי מכריז.
כי זה הוא מכריז.
שני הילדים מכריזים.
זה לא מולד. זה לא מולד.
הם אומרים שהם ראו, מה לא?
כל, לא, לא.
זה הזמן,
לא? לא, 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 זה, 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 ממש, זה לא ככה. קודם כל מבחינה אסטרונומית, זה לא מסובך, זה צריך לדעת את זה. המולד שאנחנו מכריזים היום, אין לו שום מכריזה במציאות. זה לא המולד האסטרונומי. כשאתה אומר המולד יהיה ביום רביעי בשעה זו וזו וזו, זה לא המולד האסטרונומי. אתה יכול להסתכל, זה לא מתאים. יש הבדל עד 4 ימים, לכאן או לשם.
גם השעה שמחזיזים.
לא, 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 השעה, לא, זה בכלל לא קשור. זה נקרא מולד ממוצע. עוסקים בממוצעים. יש את המולד האסטרונומי שבתקופת העדים, שהיו מקדשים כך, אז יש פרק זמן של כ-24 שעות שלא רואים את הירח בכלל. כן? טוב, מתוך ה-24 שעות שלא רואים כלום. כמה שעות שייכות לחודש הקודם, וכמה שעות שייכות לחודש החדש.
החלטה.
לא. לא.
לא היום.
לא, בכלל, בכלל. זה לא השתנה מאז. 18 שעות שייכות לחודש הקודם, ו-6 שעות לחודש החדש. זה מבחינה אסטרונומית. בסדר?
אז זה נקרא החודש החדש, אין זמן.
לא.
נקודת אפס, אין כלום, מה זה החדש?
בין שני מופעים של התופעה. בסדר?
אוקיי.
יפה. וזה ידעו מזמן שזה כך. בסדר? עכשיו, שאין לך כבר את המנגנון של העדים. עכשיו אתה צריך באופן שחירותי להגיד מה הממוצע. וכך נולד לנו המולד שאנחנו מכריזים היום, לפחות האשכנזים. כן? שזה ממוצע. לפי נוסחה שנקבעה אצל חז"ל כבר, אבל למשל כל ההלכות שהרמב״ם מביא בהלכות קידוש החודש. בסדר? אז יש ממוצע. כשבודקים את מידת ההתאמה בין הממוצע הזה ובין המציאות, יש פער של 4 ימים לכאן או לשם. בסדר? יכול להיות שבפועל ראש חודש, חידוש הלבנה היה ביום שלישי, ויגידו שהמולד החודש זה ביום חמישי. בסדר? בסוף זה מסתדר, בממוצעים זה מסתדר. למה? כי כשיש לך פער גדול מדי, אתה אומר בוא נוסיף חודש נוסף. בסדר? אז זה הדבר. זה הדבר.
כל הרזל חלקים זה
ישראבלוף? גם על היום, גם על היום זה ישראבלוף.
גם ההכרזה זה משהו חדש. היינו בהרצאה מרתקת על כל הסיפור הזה. גם
ההכרזה
בבית כנסת זה...
כן, זה מינה...
זה חיזוק ככה. חלקים אף אחד לא מבין כלום, וזה לא השעה שלנו.
לא, בסדר, כי... לא...
חלקים זה שעון אחר.
זה שעון אחר, בסדר. זה לא מחלקים ב-60, מחלקים ב... זה סיפור אחר. המנהג להכריז וזה, זה מנהג של הקהילות האשכנזיות, החל מהמאה ה-15-16. לא היה שעון לאנשים, כן?
אבל למה דווקא אצל האשכנזים ולא הספרדים? זה היה מאוד חשוב.
כי זה מנהג שמוזכר בפוסקים האשכנזים. בדיוק כמו שהספרדים למשל נוהגים לפני צום, להכריז בשבת לפני הצום שביום זה וזה וזה יהיה צום אם כן וזה. זה לא קיים אצל אשכנזים. בסדר? אז יש הבדלים קטנים.
אבל הנקודה שהעליתי זה שאנחנו יודעים מה זה חודש מבחינה זאת שברור לנו שהמדובר הוא על מולד.
כן.
ונקבע חודש
גם שנה.
על ידי עדים.
כן.
על ידי עדים. עזוב היום ממוצעים, כן. אם זה נופל ביום שלישי ברבע או לא.
כן.
לא מעניין אותי כרגע, אבל בגדול, אני יודע מה זה חודש. הבעיה שלנו היא להגדיר שנה, אבל...
לא, שנה גם כן.
לא, המוגדרת בתורה לא כתוב.
השנה כן, היא שמשית, היא שמשית.
איפה כתוב?
שייקח.
זה אנחנו החלטנו
שם. כי בדיוק לגבי פסח כתוב שזה בחודש האביב.
בחודש האביב.
זהו, זה הגדרה. זה חייב להיות שמשי.
זאת אומרת שאנחנו יודעים היום מה זה חודש.
ויודעים מה זה שנה.
ויודעים בדיוק מה זה שנה.
כן.
אבל אז אתה אומר, אבל השנים האלה הם שנים שאני לא מקבל שמה שכתוב אצל תרח, שהוא חי 999 שנה, זה אותה שנה.
זה כן, זה כן, אני מקבל. מיום השישי של הבריאה...
כן. אתה מקבל את הזמן, את לוחות הזמנים.
אני מקבל, לא רק את זה, כל חוקות הטבע שאני מכיר היום. לא חל בשום שינוי. העולם כפי שהוא נהג בסוף היום השישי הפך...
הבעיה שלך היא רק באי ערב, באי בוקר, יום אחד. את זה אתה לא מקבל שזה אותו יום.
שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, לא יודע על מה מדובר.
ומיום השביעי אתה לא יודע שזה...
אנחנו בעולם הפיזיקלי שאנחנו מכירים היום. מה היה לפני זה? אינני יודע. יכול להיות שהיה אותו דבר, יכול להיות שלא היה אותו דבר. לא יודע. לא יכול לדעת, ואין לזה שום משמעות. מה? מבחינה זו אין שום דבר. אין שום דבר. יש רק שאלה מאוד מאוד חשובה, וכבר דיברנו על זה כמה וכמה פעמים. האם אני בא ואומר שהזמן הוא אפריורי של כל מציאות, שזאת הייתה עמדתו של ניוטון, למשל, או שאני בא ואומר שהזמן, כל עוד אין אדם, אין משמעות למילת זמן, זה העמדה למשל של קאנט, שחולק על ניוטון בנקודה הזאת. וכדאי במובן הזה לקרוא, כבר ציינתי את השם של הספר, הספר של רבי שם טוב גפן, שהוא מתמודד בדיוק עם השאלה הזאת, זמן בפועל וזמן בכוח. האם יש משמעות לזמן בלי תודעה אנושית? האם קיים מושג אובייקטיבי של זמן? מה הנפקא מינה? הנפקא מינה הוא בתחום המדעי. זה חשוב, לא? מבחינת ההלכה אין מעבר לכך שום.
ברגע שיש מפץ, מתחיל הזמן?
שוב, אין משמעות לשאלה הזאת.
למה?
אין משמעות.
אבל כי אתה מודד, אתה אומר שהיה מפץ...
מודד זה לא זמן, זה משך. אני מודד כמות מסוימת שאני לא מסוגל להגדיר אותה מבחינה מהותית, כשלעצמה, לפי הטרמינולוגיה של קאנט.
אני לא מסוגל להבין את זה, ובכל זאת,
אני
מסתכל על הדברים התורה טורחת לספר לי את זה בשני פרקים, ואני לא יכול להגיד, אין לזה משמעות, כי זה תורה.
לכן מניטו יסביר שהמשמעות היא משמעות מוסרית.
שהייתה בריאה.
לא, לדעת שהממד הזה של הזמן, זה מה שחז"ל מכנים בשם מידת הרחמים. הזמן לקניית היש שאני קיבלתי במתנה, כחסד מוחלט.
אבל סליחה
על הבורות
שלי, מה זה היש?
היש זה את, זה מה שאת. את יש.
יש, אין
לו
משמעות בלי העשייה,
לא, את קיבלת את היש שלך, את יש.
את קיבלת יש ועכשיו את...
לא, זה באמת מסביר מדוע הוא הולך לכיוון הזה, כי אם הולכים לכיוון האפיסטמולוגי, מדעי וכו', לא מגיעים לשום מקום. צריך הגדרה פוזיטיבית, והגדרה פוזיטיבית לפי מניטו זה הכלי, האמצעי שהקדוש ברוך הוא ברוב חסדיו נתן לאדם, לנברא, כדי לזכות ביש שניתן לו מלכתחילה כאקט של חסד מוחלט.
מי הוא
הנברא
הראשון שמופיע בתורה?
מי הוא?
הנברא הראשון שמופיע בתורה, הנוצר הראשון, האדם הראשון.
נוצר זה לא נברא.
אני יודע.
לא, כאן צריך לדייק.
לא צריך לדייק, כי תשמע את השאלה הזאת. כן. אין משמעות לדיוק הזה, לכן אמרתי את כל האפשרות.
כן.
שמופיע זמן חייו, שנות חייו.
אדם.
כתוב...
930 שנה.
ומאחר שאתה מתחיל לספור מאז שהאדם נוצר שהוא יום השישי,
יפה.
אתה יכול לדעת נקודת אפס, של סוף הבריאה, ומי...
לא סוף הבריאה, זה מה שאמרתי, קודם כל, זה מה ש...
ומי אז
זה הסוף? זה מה שבספר סדר עולם רבה עושה, המחבר. יש על זה חולקים.
הוא אמר, אבל גם האדם נברא.
כי נגיד, הוא הוליד בגיל כך וכך, כן? כפשוטו, הוא הולך כפשוטו, בסדר? הוא הולך כפשוטו, בסדר, לא משנה, זה עניין של עוד פעם. כללים שאני קובע...
היא כבר לא גדולה.
לא, ברור, בסדר, בסדר. זה... אבל אני אומר, כשאתה בא ואומר, הבן שלך נולד כשהייתה בגיל?
איקס.
30 נגיד.
יותר.
לא, נגיד שבגיל 30. בסדר? תחילת השנה ה-30, אז זה 31, או מה? יש כאן כבר אפשרות של הפרש של שנה כאן.
אני חושב שהסינים, הם מחשבים לפני 9 חודשים, הילד נולד, הוא כבר בן 9 חודשים.
יכול להיות.
אבל האבא לא יודעים.
לא בשעת אפס הוא נולד, הוא כבר
היה 9 חודשים. לא, אני אומר.
הם יותר זקנים מתנו.
לא, בסדר.
אבל הוא מדבר על האבא, ההגדרה המדיניות
שלה. לא משנה, לא משנה. כשאני בא ואומר, הייתי בגיל 30,
‫30,
גמרת
30 שנה.
‫אז זהו, אז אני ב-31, יפה. ‫אז אחר כך כשאני בא ואומר ‫וכותב את השנים, ‫אם אני לא יודע תאריך מדויק...
‫אז זה הפספוס הוא של
שנה. מקסימום של שנה, בסדר, זה מצטבר.
בוודאי מצטבר.
על פני כמה דורות זה יכול להגיע לעשרות שנים, בסדר. עוד שוב.
זה כמו ההבדל ביני ובין המוסלמי. יפה.
לא, ההבדל שאצלו הוא מייחס... מבחינתו, לבוא ולהגיד שמשהו התרחש לפני השנת האפס שלו, אתה בתקופה אחרת לחלוטין.
והם
עוד טוענים
שהם באו לפני כולם.
גם אני
טוען
אותו דבר.
זה בא מי...
הם טוענים שהיהודים באו אחר כך.
זה בא
מי...
אנחנו מדברים על היהודים, לא על הגויים.
לא, זה חשוב. מבחינתנו...
מבחינתי, אם שנת האפס היא לידתו של אדם ראשון, או בריאתו, או יצירתו,
איך
שנקרא לזה, כל מה שהיה לפני כן,
לא היה.
זה הבריאה.
מה?
זה הבריאה.
מה זה הבריאה?
זאת אומרת, יש לי נקודת אפס. הוא אומר שמבחינתו, זה עולם ברברי, אני... בסדר, פרימיטיבי, ברברי, מה שהוא יגיד.
כן.
אני טוען ש... אני, אני מנסה לראות, אם אני יכול לקבוע שנת אפס בתאריך, מה שנקרא בריאת העולם, הפספוס שלי יהיה של ששת הימים.
כן.
וזה כל הפספוס שלי. הפספוס לאורך הדרך הוא פספוס של שנה... על כל אלה שאני אקח את
אבל אנחנו באים ואומרים על זה שום חשיבות.
זה פה אחר.
לא, עובדה. מה אתה חוגג בראש השנה? רוב האנשים יגידו בריאת העולם, זה לא נכון. העולם נברא בחפה באלול. זה הולדת האדם הראשון. הולדת. הופעתו של האדם הראשון. אז איך אתה אומר בתפילה, יום הרת עולם, היום
וזה מה?
זה פזמון טוב, החזן...
החישוב שחפי בי.
מה?
איך הגעת לחישוב, איזה תאריך הוא נולד?
כי כתוב ש...
עשית איזה חשבונות.
לא, כי אמרת ראש השנה. זה, אמר, וחסר לי שישה ימים, אז חפי באלול. כן, ויש עוד שלבים לפני זה.
ואין לזה משמעות.
ואין לזה שום
משמעות.
ואין לזה שום משמעות, זאת אומרת, עובדה שאתה אומר, היום הרת עולם.
‫אתה יכול לעשות
את זה
ראש השנה ביום אחר.
‫לא, כי קבעו שראש השנה זה... ‫החידוש של הירח בחודש השפי. ‫כי אתה לא סופר מראש השנה, ‫אתה סופר מראש חודש ניסן. ‫לא, איך אתה יכול לספור ‫מראש חודש ניסן אם ההתחלה זה... ‫אצל היהודים זה לא... ‫זה לא הולך ככה, ‫כי התפיסה היא שונה לחלוטין. איך אתה יכול לדבר בכלל על התחלה של משהו שלא היית? זאת השאלה המעניינת. אתה לא יכול. ולכן אתה קבעו תאריכים מסוימים, חלק הדברים כתובים בתורה, כן? אבל אתה יודע שמעבר לזה, מניין השנים, טוב, מניין השנים, בסדר. אחרי זה אף אחד לא היה מעז לבוא ולהגיד, אולי אנחנו לא בשנת 5,700, אלא ב-6,000 ומשהו.
בקצר
תהליך. הנה. ומוכיח שבאמת חלו טעויות בדרך שבה ספרו את כל השנים של המהלך, של היינו בגלות, בבבל וכל הסיפורים האלה. אגב, כל זה מבוסס על מחלוקות בין מפרשים לגבי כל התאריכים שנאמרו שם. זה לא סתם. כל אחד בחר לעצמו איזושהי שיטה, ולפי זה הלך וספר.
כך שאנחנו לא יודעים בדיוק מתי יתחיל
כך שאנחנו יודעים שאנחנו... מה?
אבל יש הסכמה על התאריך של בריאת העולם, שאנחנו מבינים שעכשיו למניין בריאת העולם 5,700.
יש
הסכמה?
יש מנהג מקובל שלומר בכל החופות שאנחנו בשנת 5,700 וזה.
טוב, שלא חולקים על זה הרבה, אני יודע.
אמרתי, יש מנהג מקובל שככה...
לא מנהג, אם אתה לא כותב את זה ככה, כתובה פסולה.
נכון, אבל זה מנהג. יבוא זוג של תימנים ויגיד, אני כתבתי בכתובה לפי מניין השטרות, אני לא יכול לפסול להם את זה.
סמוך על רבנים נפסולים.
בסדר, אז אנחנו יודעים שיש התאמה, לא זוכר, זה 2,400 ומשהו שנים, הפרש בין זה כדי לעשות את החשבון המדויק, כמה יוצא לפי מניין השטרות וזה בסדר.
זה גם מתחיל בתשרי?
מי? השטרות, כן, ראשון, כן, זה מה שכתוב במשנה. זה בראש השנה בהתחלה. יש לנו הגדרה מדויקת של כל ראשי שנים שיש. כן? באחד בניסן ראש חודש למלאכים ולרגלים. באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה, רבי אליעזר ורבי שמעון אומרים באחד בתשרי, בסדר, מחלוקת ראשונה. באחד בתשרי ראש השנה לשנים, לשמיטים, בסדר, ליובלות, לנטייה, לירקות. בסדר? זאת אומרת, כל מה שקשור לחקלאות, שזה אנשים ידעו אז מה זה. באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי רבי כדברי בית שמאי בית הלל אומרים בחמישה עשר בו. ואז הגמרא מיד שואלת השאלה, למה אתה אומר לי למלאכים, מה אכפת לי מהגויים או מהמלאכים מהיהודים? כן, למלאכים למאי, למה הלכתה? אמר רב חסדא, לשטרות. זה הבעיה, היא בעיה טכנית. כן, דתנן שטרי חוב המוקדמים פסולים המאוחרים כשרים. בסדר? ואז הגמרא אומרת, רגע, אתה אומר פשוט טכני? מה פתאום? תנו רבנן, מלך שעמד ב-29 באדר, זאת אומרת יום לפני הזה, כיוון שהגיע אחד בניסן, נו, אז מה אתה אומר עכשיו? שנה עברה? או יום? עלתה לו שנה. ואם לא עמד, אלא באחד בניסן, אין מונים לו שנה. זאת אומרת, הפרש של שנייה בלידה שלו, כן? עד שיגיע ניסן אחר, ואז אתה תגיד לו, עכשיו הוא בן שנה. זאת אומרת, שלפי מה שכתוב כאן, חי יום אחד, ואתה אומר, הוא כבר בן שנה. כן? והגמרא מתפלספת על זה סוגיה מאוד מאוד ארוכה ומביאה את כל המקרים המוזרים ביותר שלפי זה שלמה הוליד בגיל 6, 7, 8 וכו' וכו'. כי צריך לסדר עכשיו את כל יש תאריכים, יש קרונולוגיה. עכשיו בואו תשים עכשיו שנים בדיוק, כן? האם במהלך הסוגיה הגמרא מתחילה לדבר על בריאת העולם? בשום מקום. שום מקום, והסוגיה היא ארוכה מאוד, כן? עוברים כמעט על כל דבר אפשרי, כל פסוק שבדיוק, במיוחד בנח, כן? שמתחיל להזכיר דברים. בריאת העולם, אין נזכור, כי זה לא מעניין.
אסור ללמוד בקבוצה, מעשה בראשית בכלל
לא... לא, זה בערך חגיגה, כן, אבל כאן... זאת אומרת, יש כאן עניין טכני שהגמרא אומרת מיד, יש פסולים ויש שאלה. אתה חייב לו כסף או לא חייב לו כסף? הוא יכול ללכת לבית דין ולהגיד, לפי השטר הזה הוא עוד חייב לי מיליון, למה? זה העניין. טוב, איפה היינו? לפני הזמן, כן, לפני שנים. לא, למעלה שמה ב-233, כן? כמו תמיד. לא. לא, 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 לא.
232 למעלה.
למעלה?
קטע הראשון של 233.
לא, סיימנו. לא, במהלך שישה ימים, כן, כן. אז אומר אמר על כאן, הוא משמע כי יש אמירה אחרת עוד בעניין הבריאה כמו כל שעה ויומר. שרוצה לומר במאמר, באמירה הזאת ברא דבר זה, ובאמירה אחרת ברא דבר אחר. וכאשר ברא שמיים וארץ שהם כלל העולם, אין כאן אמירה אחרת לכך, לא שייך לשון ויומר. כי השמיים וארץ הם הכל, כי את השמיים ואת הארץ לרבות צבאיהם, או צבאיהם. בסדר? אז זה מבחינה מהותית. אומר המהר"ל, נכון, יש 10 מאמרות, אבל יש מאמר שכולל הכל, ואחר כך יש את הפירוט. למה? כי ככה רבי נחמיה אמר במדרש. בסדר? הוא אומר כאן, מבחינת מחשבת הבריאה, בורא הדיבור בראשית את הכל. כלומר, את העולם הבא ואת העולם הזה בבת אחת. אחריו באות 9 אמירות פרטיות המוציאות אל הפועל בעולמנו את אשר נראה כבר במחשבת הבריאה. כן? ואין ספק שזה קשה, כי כאן אנחנו רגילים לחשוב שבסך הכל יש מציאות אחת, אבל זה לא כך. יש מה שקיים כבר במחשבת הבריאה, ויש מה שמתגלה לאט לאט בממד הזמן, דרך ממד הזמן, בעולם העשייה. בסדר? אפשר גם לדייק מן הנאמר בפסוק עצמו, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, המילה את מבטאת את מהות הדבר. מהות זו צריכה להתגלות במציאות, וזה נעשה בשישה שלבים בשישה ימים. כמו תמיד מנוסח ההסבר של המהר"ל שמקורו בתורת הנסתר, לפי תורת הנגלה. אולם, רק מבחינת הנגלה של הנסתר. רק אזכיר ברמז כי המקובלים עורכים השוואה בין אותם שישה ימים ובין שש ספירות. שש קצוות של הספירה הנקראת תפארת. חסד, דין, תפארת, נצח, עוד ויסוד. וזהו סוד הפסוק, הפריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון. בסדר? זה פסוק משיר השירים, מוזכר, כאשר הוא מוזכר על ידי המקובלים, הכוונה היא תמיד אותה כוונה. זה רמז לשש קצוות של, של התפארת. בסדר? עכשיו, כל הבניין הזה של השש ספירות הוא כבר מתחת לבינה, ולכן הוא כבר בממד הזמן.
איך מתחבר הפסוק לשש
ספירות? זה סוד. זה סוד. רק צריך לדעת שזה החיבור, זה הכל. אם זה סוד, זה סוד.
תבין מתוך עצמך.
יפה.
זה הסוד.
אל תבין בעברית.
אומר כאן, המהר"ל גם עומד על נקודה מהותית נוספת, כאשר הוא מסביר בהמשך דבריו מהו ההבדל בין אמירה לדיבור. ועוד כי הדיבור אין לו מקבל. וראיה לזה שלא תמצא לשון לי ולא אצל דיבור, ובכל מקום שכתוב לי ולא ולך, אצל דיבור פירושו עליי ועליו, כמו שפירש רש"י ז"ל, אצל דיברתי לך. זאת אומרת, הדיבור זה משהו חד צדדי. במובן הזה, כן?
זה רק מצד של זה שמדבר לכיוון של זה שעומד מולו?
כן, כן, כן. והטעם מבואר כי הדיבור שהוא חיתוך הכל בלבד, אין לו מקבל. רק האמירה שהוא העניין הנאמר, יש לו מקבל בלבד ואצל אמירה בלבד, לי ולך ולו ולהם. לכך לא שייך לכתוב כאן לשון דיבור, כי השם יתברך גזר שיהיו נבראים וכל גזרה יש כאן מקבל. וכדכתיב קורא אני אליהם יעמדו יחדיו, ודבר זה לא שייך בלשון דיבור, כי אין לדיבור מקבל. עדיין אין עולם, הוא בורא אותו. אז אני חייב להשתמש בויומר, לפי ההסבר הזה של המהר"ל. וידבר השם אל משה לאמור, יש כבר מקבל, יש דו שיח, יש...
לא, בדיבור אין מקבל,
אמרנו.
זה מה
שהוא
מסביר.
בדיבור יש רק מקבל.
בדיבור
אין לו מקבל.
נכון. נכון.
לא, בדיבור זה רק
חלקי.
אמירה,
אמירה,
זה
אומר
שאמירה יש דו שיח. זאת אומרת, באמירה יש מישהו שמקבל. בדיבור אין מקבל, אין מישהו שמקבל את הדבר. כאילו, מקבל, רק...
אבל זה גדול.
יש רק צד אחד.
יש צד אחד, כן, נו.
וידבר אדוני אל משה לאמור.
כן.
משה מקבל.
לאמור
זה הלאמור.
אבל יש, אני לא...
מוכרח, כי אחרת אין לך.
הוא מדבר לא רק למושה, אלא לנביאים, לשופטים.
כן.
אז יש דיבור.
כן, אבל...
מישהו מאוד מאוד ספציפי.
נכון, מאוד ספציפי.
ששומע ופועל לפיו.
אבל, אבל לפי ההסבר הזה של, ה... של, ה... של המהר"ל, זה חסדדי.
אבל כשהוא אומר, ויאמר, אז כן. זאת אומרת שיש מקבל, וזה חוזר לריבונו של עולם, שזה גם,
זאת אומרת... מה זאת אומרת זה חוזר? דיבונים, מה זה חוזר? ש...
הוא אומר ויאמר, שזה כן. לא רק מקבל, אלא זה דו-כיווני. ויאמר זה דו-כיווני,
ו... זה לא עניין של... לא, לא, הוא לא אומר דו-כיווני.
הוא אומר מקבל.
הוא אומר, יש מעמד, יש מעמד מיוחד למי ששומע.
ובידבר,
הוא
לא
רק
שומע,
הוא
פועל
לפיו. ברור, ברור, זה מחייב, זה מחייב, כל דיבור מחייב, ברור.
לא דיבור, האמירה.
האמירה.
הדיבור לא מחייב את אף אחד, כי אף אחד לא מקבל אותו. לפי מה שאומר המהר"ל. אם הוא אומר לך משהו... אז אתה קלטת, אתה היית כדי לקבל את מה שאני אומר.
לא, 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 לא.
גם לדבר זה יש חד כיווני, זה רק
לא, 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 לא.
אבל אין מי שמקבל את
זה. לבריאה, אני יודעת למי, למי שזה.
לא, 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 לא.
כי הדיבור אין לו מקבל.
יש לו מקבל.
כך כתוב.
לא, 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 לא. בוא, בוא, נקרא את ההסבר.
זה לא מה שהוא אמר.
נקרא את ההסבר ונבין מיד מה הסיפור כאן, כן? הוא אומר ככה, האמירה היא בין נותן למקבל, לעומת הדיבור שאינו מניח בהכרח צד שני מקבל. בסדר?
מה כתוב במעמד הר סיני לפני המדבר עד השם את כל הדברים האלה, נכון?
מה הפסוק הפותח?
כן, זה מסביר אולי למה אולי הבעיה בהר סיני, למה כפה למה כגיגית, אם זה ככה. כי אם זה בהידבר, אז מי קצת שמקבל, יש פה איזשהו משהו
שמופיע. יש, יש אכן ממד כזה...
וכל דיבור במקרא, אם אתה מדבר עם גורם מסוים, אתה צריך שיהיה כתוב אמירה.
לא, למה?
כי אין מי שמקבל.
מה זאת אומרת אין מי שמקבל?
למי אומר? מה, הוא מדבר על עצמו.
מדבר לעצמו, טוב. וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור.
לאמור, יש פה בעיה.
מה הבעיה?
יש פה שני.
זה ברית.
הוא מדבר אל עצמו.
הוא קורא ברית עם עם ישראל. יש שני צדדים לברית, לא? זה שיש לאחד מעמד מועדף, ידוע. אבל יש גם צד שני. זה ברית. אם הקדוש ברוך הוא בא וקורא ברית, חייב להיות מעמד לצד השני גם כן. זה לא אחד... חד צדדי, חד כיווני. אמנם זה מה שבפועל קורה. כפה להם אך כגיגית, אבל עדיין גם כן עם הנוסים ואין להם ברירה באותו שלב, הם לא היו חייבים להגיע בכלל להר סיני. כן?
אבל למה לא נאמר רק ויאמר? למה גם וידבר וגם לאמור?
כי יש שני הצדדים בו זמנית.
אבל גם
לאמור,
ויאמר זה כזה, זה
כן, כשהקדוש ברוך הוא מדבר, הוא מדבר. בין אם שומעים ובין אם לא שומעים. חזרה לנבואה.
מעניין, כי גם בשער התורה אומר וידבר, זה לשון של באמת מידת הדין,
הוא קורא לזה הגבורה. ברור, ברור, ברור. יש שאלה גדולה מאוד, הרי נפסקה נבואה, כן? למרות שיש כאלה שטוענים שזה עניין תודעתי, חווייתי.
בעצמך אמרת שזה בפוטנציאל קיים. נכון, בסדר.
לכן אמרתי, השידור הוא שידור. הבעיה זה עם הקליטה, לכן הדיבור קיים.
לא, הבעיה היא לא עם הקליטה.
בוודאי שכן.
עם הביצוע של מה שקלטה.
לא, לא, היום יש בעיה של קליטה.
לכן אני צריך...
אתה רואה שיש בעיה של קליטה פה.
לכן אני צריך
מישהו... אתה לא שמעת את
בגי. לא, לא, לא.
לכן אני צריך מישהו שישמע.
לא.
זה מה שאני צריך.
לא.
בדיבור.
לא.
באמירה.
אתה לא צריך שום דבר.
נכון.
צריך זה בטבע.
צריך לא.
אתה רוצה.
יש, יש.
הוא אומר כשאני עוזב את זה, זה
צריך לפעול. בדיבור זה חד, זה... אני מדבר, ואני לא יודע, אני לא...
אני לא יודע מי שומע, כי אני לא מדבר על מישהו.
בדיוק.
אין חובה לקלוט.
בדיוק. בסדר?
העמים שמו גם, אם הוא דיבר, הקדוש ברוך הוא,
כולם שומעים, כולם.
רק שאנחנו רצינו לשמור, הם לא רצו לשמור.
הדיבור
הוא... אתה קיבלת, אבל הוא לא קיבל.
הדיבור הוא מופנה לבריאה כולה.
כולה.
יכולת ההקשבה, כן? תלויה בצד השני. אם בכלל אני קולט, ומה אני קולט?
אבל יש כאן גם שאלה אחרת, כי השאלה אם יש, זה קיים בפוטנציאל, אבל השאלה אם זה רק תלוי ברצון שאתה מקבל, או שאין לך יכולת, אין לך את הכלי לקלוט.
יש תנאים אובייקטיביים, גם ברמת כלל ישראל, מה שהזכרתי אז, שכל השפטים צריכים להיות וכו' וכו'. יש גם ברמת הפרט דרישות, עשיר, גיבור, חכם, גם אם הגברת אמרה שזה רק אלגוריה. לא ידעתי שהרמב״ם כשהוא פוסק הלכה עוסק באלגוריה. זה חידוש. אבל ברור שצריך...
לא, אבל השאלה היא אחרת, יותר מחדדת. יש אדם שמסוגל לשמוע, יש לו שמיעה טובה, ויש אדם שלא שומע. אז אמנם זה קיים, אבל אין לו את הכלי.
בשביל זה יש שלב של הכנה. אני מכין...
זאת אומרת שבפוטנציאל זה קיים לכולם.
בוודאי. הרמב״ם אומר בשמונה פרקים בפרק הראשון, שמעלת האדם, המעלה האמיתית של האדם זה הנבואה. עובדה, רק האדם הראשון רק נברא, הוא כבר מדבר איתו. לא משנה, לא משנה, זה מבחינת הזהות האמיתית שנקראת אדם. כן? אחר כך קרה מה שקרה. בסדר, אבל מבחינה אונתולוגית, האדם מסוגל לקלוט, מסוגל להיות נביא. במה זה תלוי? בוא. ברמה האישית יש תנאים, וברמה הלאומית מבחינת ישראל יש גם תנאים. ואי אפשר לבוא ולהגיד שסתם הכל אלגורי וזה, זה נצחות.
פירשו את
הרמב״ם
כאלגוריה.
לא? אני לא מכיר מישהו שפירש את הרמב״ם כאלגוריה.
בספרד פירשו הרבה כדברים, כל המצוות
כאלגוריה. לא, ממש לא. ממש לא.
כך למדתי.
מי שקבע את הכלל הזה, שהממד האלגורי הזה, זה היה פילון אלכסנדרוני, ומי שהתלבש עליו בעיקר זה אבות הכנסייה. חכמי ישראל לא ראו בעין יפה את הכיוון הזה, אם בכלל, כן?
אבל למה הייתה מלחמה ברמב״ם?
לא, כי כפי שמניטו אמר, כל מקום בגמרא שהמסקנה של הדיון היא דיברה כלשון בני אדם, אז אומר מניטו, אם שמתם לב, אחרי האמירה הזאת עוד הבנו פחות ממה שחשבנו שהבנו. כי המשמעות האמיתית של הביטוי הזה, בדרך כלל זה רבי ישמעאל שאומר את זה, כן? זה דיברה התורה כלשון בני אדם אמיתיים. כלומר, נביא.
אבל
כן,
כן, כן, כן. ואז, אם אתה נביא, הכל מתברר לך.
יש לי שאלה, אז למה נלחמו ברמב״ם בפילוסופיה? כי בעצם חלק מהיהודים פרשו את הדברים שהמצוות לא מוכרחים לעשות אותם.
יהודים?
כן, בספרד, כן, יצאו.
זה נקרא נוצרים.
כן. זה היהודים הנוצרים.
אולי שנטו לכיוון הנצרות, כן, אבל זה ממש לא...
אז למה אתה נלחמה נגד הרמב״ם פילוסופיה שלו?
כי חלק לא הבינו את כוונתו, כי הם חיו בעולם הנוצרי והוא בעולם המוסלמי.
אז זהו, אז כאן,
וחלק אמרו, יש סכנות בשיטה הזאת, אם אתה לא מקבל את ה... זה כמו כל דבר, האלון לצחן לפני השימוש. זה אותו דבר. טוב.
שבוע
הבא, מה אתם אומרים?
למה לא?
אתה לא
מנקה.
טוב. לא, אז הנשים הפעם קובעות.
אז לא.
אז לא, גם בשבוע אחרי זה.